חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בקעה צורה למדינה לנמק בתוך 21 יום מדוע הן לבטל את החוקים המסדירים את ממשלת החילופים כפי שדורשות עתירות שהוגשו בנושא. כתבנו לענייני משפט ישראל רובין מציין כי הדיון נקבע להרכב מורחב של 9 שופטים. יושב ראש הכנסת יריב לוין מהליכוד הגיב להחלטה ואמר כי בגץ בהחלטתו השערורייתית מכין את הקרקע לחציית הקו האדום של התערבות בחוקי היסוד. כל צעד כזה מרחיב את התמיכה הציבורית בשינוי בחירת השופטים ובהרחקתה מהמערכת של שופטים אשר מנצלים את תפקידם כדי לרמוס את הדמוקרטיה. ישראל תחתום מחר עם חברת פייזר האמריקנית על חוזה לרכישת חיסונים נגד הקורונה. כך הודיע ערב שר הבריאות יולי אדלשטיין. על פי ההסכם, ישראל תרכוש בשלב ראשון 8 מיליון חיסונים. הם יספיקו ל4 מיליון אזרחים. תחילת ההספקה תהיה בחודש ינואר 21, וההמשך יגיע בהספקה שוטפת במהלך אותה השנה. המשכת הבלימה בירידה בכמות הנדבקים בקורונה בישראל. ביממה האחרונה נדבקו כ-830 חולים חדשים, כ-2% מכלל הבדיקות יצאו חיוביות. בבתי החולים 298 חולים שמצבם מוגדר קשה, 133 מתוכם מונשמים. קבינט הקורונה שהתכנס ערב סיים את הישיבה מבלי שהתקבלו בו החלטות. השרים דנו באפשרות של הטלת הסגר הלילי במטרה להוריד את רמת התחלואה. שר הביטחון בני גנץ נועד היום בקפריסין עם עמיתו הקפריסאי והיווני. בתום הפגישה אמר גנץ, קידמנו כאן שיתוף פעולה רחב היקף בתעשייה שיחזק את יכולות ההגנה שלנו וייצור אלפי משרות לכל שלוש הכלכלות. שר הביטחון אמר עוד, אנו יודעים, אויבים שלנו יודעים היטב עד כמה אנחנו חזקים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית ונעימה.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש הטמפרטורות בלי שינוי של ממש. לקראת הלילה צפויים ממטרים מקומיים, מלווים בסופות רעמים וברד. זה יהיה בעיקר בצפון ובחוף. ביום ראשון תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות, גשמים מקומיים ירדו מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. הגשמים יתחזקו לקראת שעות הצהריים וקיים חשש להצפות במישור החוף. וביום שני גשם מצפון הארץ ובמרכזה והטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית ונעימה.
ועד כאן, חדשות כל חי.
למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום ובכלל לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, השאלות ותשובות בהלכה עם אחרי מאזינים. כדרכנו בחגודת שאנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר שנשלחו בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותכם מאזינים ב-03-593-93, 03-593-93. שני סוגי מאכלים שאחד יותר חביב לו, אך כעת קר יותר במאכל השני, על מה יברך, על השני שהוא חם, או על זה שבדרך כלל חביב, אך הוא כעת רק קצת חם? השולחן ערוך בסימן רשות א', סעיף ב' כותב שחביב, סעיף א', הוא כותב שחביב זה מה שחביב עליו בדרך כלל ולא מה שחביב עליו עכשיו, ודעת הרמב״ם שחביב זה מה שחביב עליו עכשיו. אז כיוון שהמאכל כשכעת הוא יותר קר, בדרך כלל הוא יותר חביב לו כי הוא חם, עליו צריך לברך אף על פי שהמאכל השני עכשיו יותר חביב לו בגלל שהוא יותר חם, כיוון שאנחנו הולכים לפי מה שחביב לו בדרך כלל, ובדרך כלל חביב לו המאכל שכעת הוא יותר קר כי בדרך כלל הוא גם חם. אז על זה צריך לברך. זו עיקר ההלכה כדעת רוב הראשונים, ודלא כהרמב״ם שסובר שעל מה שחביב עליו עכשיו צריך לברך. ידוע שעדיף לקדש על יין אדום, האם הוא יהיה לשים בתחילה יין אדום ועליו יין לבן, הוא יותר טוב שכל העין יהיה רק אדום? לכתחילה שכל העין יהיה אדום, כי יין עם קצת אדום למטה והרבה לבן למעלה, זה נקרא יין לבן שנתת בו קצת צבע. אל תראי יין כהתאדם, המהות של יין שזהו אדום. אז לכן, לכתחילה לקדש על יין ומיץ ענבים שכולו אדום. מה הגדרים של נתינה לכתחילה בשבת? נתינה לכתחילה בשבת זה בא ואומר שגם אם יש לנו קירה שהיא גרופה וכתומה, שמותר להחזיר עליה בתנאים מסוימים, אבל לתת לכתחילה בשבת זה אסור. זאת אומרת, אם אני רוצה להוציא סיר אורז או שניצלים שאין בהם דין בישול, זה יבש, זה מבושל כל צרכו, כמובן בשינות חצי ודלת, ואני רוצה לשים את זה על קירה גרופה וכתומה, אסור לי בשבת משום איך זה כמבשל. כך מבואר בסימן ראשון ג' סעיף ב'. ולכן לדעת רבים מהפוסקים אסור לחמם בשבת מאכלים על פלטה. אם המאכלים היו לפני שבת על הפלטה, הוצאתי מהפלטה ואני רוצה להחזיר, אז יהיה מותר בתנאי חזרה לבני אשכנז הודעה בידו ודעתו להחזירה, ולבני ספרד שלא יניחה על גבי קרקע, שם את זה על שולחן או על צלחת על השיש. כמובן שזה מבושל כל צורכו, ואם זה עם רוטב שזה הצולדת, אבל לשים לכתחיל הדבר שכבר שמתי אותו על השיש והתקרר, או שמתי אותו במקרר על הפלטה, לפי דעת רבים מהפוסקים זה אסור, כי זה נקרא נתינה לכתחילה על קירה גופה או כתומה. אלא מה צריך לעשות? לשים איזה טס מתכת כמו הרשת של התנור על הפלטה, ועל זה לשים, זה לא מחזיק מבשל, כי מכיוון שפה אין רגילות ככה גם ביום חול לחמם. מי שרוצה לחמם ביום חול על הפלטה לא מחמם ככה. כך דעת מרן הרב אלישיב זצ"ל, החזון איש, אור לציון, שלום זמן אורבך, והשבט הלוי אומר שאם אתה שם טס מתכת, גם שלום זמן אורבך זה מותר, גם שזה לא חלק. לעומת זאת, מרן הרב עובדיה זצ"ל, וגם מרן הרב שיינברג זצ"ל, הם סוברים שעל פלטה בכלל זה לא נקרא קירה או גרופה או כתומה, כי אין דרך לבשל שם ביום חול. כיוון שאין דרך לבשל שם ביום חול, לכן לשיטתם מותר לחמם את הכל, מה זה את הכל? דבר שהוא מבושל כל צורכו והוא יבש, מותר לחמם על הפלטה, ולשיטתם לא צריך גם כן לשים טס מתכת. אז כאמור, זה מחוק את הפוסקים, וכל אחד ינהג כרבותיו. האם מותר לבקר חולים בשבת כגון חבר טוב או שכן? דרך אגב, סתם עצה טובה כמה שמלן, הפלטות שלנו היום הן מאוד מאוד רותחות, אז אם אתה לא רוצה שהאוכל יתייבש או יישרף, ואתה שם טס מתכת, אתה מרוויח גם את השיטות שזה לא מחזיק מבשל. האם מותר לבקר חולים בשבת כגון חבר טוב או שכן שלו, שהוא בבית חולים ובכניסה מודדים חום על ידי יהודים? האם גם כאן נאמר על איתו לרשע ויעמוד, הוא מותר או שבא רק חולה שמאוד זקוק? זה תלוי במצב של החולה, לא רק המצב גופני שלו, גם מצב הנפשי שלו. אם יש אדם שהוא חולה בבית חולים, נצא מתוך נקודת הנחה שהוא לא חולה מסוכן, אבל הוא משועמם, כל השבת הוא לבד, המצב הגופני שלו בסדר, אבל המצב הנפשי שלו מאוד ירוד, ללכת לבקר אותו זה מצווה מאוד גדולה. אבל מפריעים לי בכניסה לבית חולים, במקום למדוד במודד חום מותר על פי ההלכה, מודדים במודד חום שהוא אסור על פי ההלכה, מותר לי ללכת, אף על פי שמודדים אותי, זה נקרא לי טעון הרשע ויעמוד, אני צריך לעשות את מה שהתורה מצווה אותי. אתה לא יכול להפריע לי לעשות את מה שהתורה מצווה אותי, אתה לא יכול להפריע להתנהג בצורה נורמלית. אבל אם זה אחד שבלאו הכי יש לידו אנשים, והוא מרגיש טוב והכל בסדר, אתה רק רוצה ללכת עוד קצת לשמח אותו, אז פה צריך להימנע. במה עדיף להדליק נרות שבת וחנוכה? בשמן זית למאור, לא לאכילה ועושה לפעמים עשן, ובשמן קנון השורות צלול וראוי לאכילה. ראוי לאכילה לא משחק לנו פה עניין. העניין הוא מה דולק יותר טוב. אם שתיים דולקים אותו דבר, אז שמן זית עדיף. בחנוכה ודאי שבזה נעשה הנס כבר בתרע"ג, וגם בשבת יש עניין בשמן זית, מכיוון שכתוב שכל הזניר בנר, אבל לבנים תמיד החכמים, וכידוע שזית זה עניין של חוכמה. עניין של חומת התורה, כי שתיל הזיתים סביב לשולחנך, אז לכן גם בשבת יש עניין להדליק בשמן זית, אבל אם השמן זית לא דולק יפה, והשמן קנון לא דולק יפה, אז בוודאי שזה עדיף, זה סימן שאני בשולחנו ברס המחדלת, שלכתחילה, זאת אומרת, הדבר העיקרי זה שהשמן ידלק טוב, שהנר ידלק יפה, אחרי שהוא דולק יפה, אז יש לעדיפות לשמן זית, אבל אם השמן זית לא דולק יפה, והשמן קנון לא דולק יפה, אז בוודאי שצריך לקחת את השמן קנון. אבל אם השמן זית הוא שמן זית לא לאכילה, שמן זית להדלקה, והוא דולק יפה, ויש לי שמן קנון, עדיף את השמן זית, אף הפי שהוא לא ראוי לאכילה. אדם שנאלץ להניח תפילין של יד בשל רבנו תם, ובשל ראש בשל רשי, משום שלא יראה בציבור כמי שאינו מניח תפילין, כגון שנקרא רצועה של תפילין של יד בתפילין של רשי. איזה ברכה יברך האם נלך תפילין או מצוות תפילין, האם ראשה נלך כתפילין או שנתרתי לסטרה? יש הנחה בשולחן ערוך שאדם שיש לו רק תפילה אחת, אז אם זה של יד מברך להניח תפילין, אם זה של ראש מברך על מצוות תפילין, אז כך צריך לעשות, על של רבנותם לא מברכים ועל של רשי מברכים. אז אם של יד של רשי מברך להניח תפילין, ואם של ראש של רשי מברך על מצוות תפילין. מצאנו פשוט רב פעלים של מרן הבן ישראל שספרים הנתפסים בדפוס, יש להם דין כמו שכתבו בכל מוסל קלף, האם עניין הגניזה צריך לגנוז את הספרים? כי יש ביותיות השורית קדושה וצריך לגנוזם. אם ספרי חול לא צריך לגנוז, אם ספרי קודש כן צריך לגנוז. היום כל הדפוס שלנו זה לא השורית, השורית זה כתב סתם. אין לנו דפוס השורית היום בספרי חול ולכן אין את השאלה. אם באמת יבוא ספר חול בכתב השורית, אז באמת לדעת הבן ישחי צריך לגנוז אותו כי הגדב יש בו קדושה, אבל אין לנו את הספרים הללו היום. כל הספרים של חול שיש לנו היום, זה לא כתב אשורית. כתב אשורית זה כמו כתב של ספר תורה, של מזוזות, של תפילין. אין לנו את זה בספרי חול היום. כמה במבה או בגלה ראוי להכניס לפה מצד דרך ארץ שלא יראה את האבטן? בצורה נורמלית. הלכות דרך ארץ שמבואר בסימן קופיין, הרעיון הוא תתנהג בצורה נורמלית. תתנהג בצורה נורמלית שאם אנשים נמצאים לידך, אתה נראה אוכל נורמלי. אם אתה מכניס כמות גדולה לפה, לא יודע, קשה לי למדוד את זה באחדים, אבל אם אתה מכניס כמות גדולה לפה, וזה נראה שאתה, בוא נגדיר את זה בצורה קיצונית, מתקשה קצת ללעוס, אז זה בהחלט נראה תאוותן. אבל גם פחות מזה, אם נראה שהפה ככה מלא, ורואים ככה את הפה מתנדנד מצד לצד, אז זה לא ראוי. אבל אם הלעיסות הן לעיסות שלא נראות בצורה בוטה כלפי חוץ, זה הכמות הנורמלית. אם קודם שיברך ברכה האחרונה נצטרך להתפנות, אם יודע שעד שיצא ויחזור יעבור לו זמן לברכה האחרונה, האם רשאי לברך קודם שיתפנה משום מצווה עוברת? זה שאלה לא כל כך רלוונטית, כי זה לא מצוי שאדם יכנס להתפנות ויוצא ועובר לו זמן עיכול. זמן עיכול באוכל זה 72 דקות, בשתייה זה זמן של חצי שעה, זה לא נשמע, זה לא כל כך פרקטי השאלה הזאת, אבל לגוף העניין, אם הוא יכול להתאפק 72 דקות, אז הוא יכול לברך לפני שהוא נכנס להתפנות. אם הוא לא יכול להתאפק 72 דקות, הוא לא יכול לברך. כי בניגוד לתפילה, שבתפילה ההלכה היא שאדם לא רשאי להתפלל גם אם הוא יכול להעמיד את עצמו 72 דקות, כמובן בסימן צדיק ב' סעיף א', לגבי ברכות הדין שונה, שאם הוא יכול לעמוד 72 דקות הוא יכול לברך. אמנם זה מחלוקת באחרונים, אבל כך רואים במשנה ברורה שגם בסימן ו' וגם בסימן צדיק ב' סעיף קטן ז', שהוא מצדד להקל בדבר הזה, בסימן צדיק ב' סעיף קטן ז', וגם בסימן ו' רואים במשנה ברורה שהוא מצדד להקל בדבר הזה. אז לכן, אם אדם יכול, אם אדם לא חייב לברך עכשיו, אז לכתחילה שיחוש לשערי תשובה ולא יברך, אפילו שהוא יכול להתאפק 72 דקות. אבל אם הוא צריך, יש לו איזה הכרח לברך, אם הוא יכול להתאפק 72 דקות הוא רשאי לברך, אם הוא לא יכול להתאפק 72 דקות הוא לא רשאי לברך. ספרדי המתפלל עם אשכנזים, וכשמכבדים אותו לעלות לתורה, שואלים אותו לשמוע, האם יגיד כמנהג הספרדים שמו ושם האמא, או כמנהגם שמו ושם האבא? לעולם אל ישנה אדם ממנהג המקום. כמו ששנו בדרך ארץ, לא יעמוד בין היושבים ולא יושב בין העומדים, לא יצחק בין הבוכים ולא יפקה בין הצוחקים. כללו של דבר, לעולם אל ישנה אדם ממנהג המקום. אתה מתפלל אצל בני אשכנז, שם הרגילים לומר את שמך ושם האבא, כך צריך לעשות. ואין בזה שום גריעותה. רציתי לשאול אפילו לגבי חזן בן ספרד שעולה אצל בני אשכנז, הפוסקים כותבים שאם הוא כבר עלה אז צריך להתפלל בנוסח שלהם ובעברה שלהם, כל וחומר בדברים כל כך פעוטים. רציתי לשאול, יש ספרי מתכונים שכתוב בהם שאסור לצלם מהם. אמנם בעלי הספרים יש להם אתרים שבהם הם מפרסמים חלק מהמתכונים שיש בספר לכולם. האם מותר לצלם את המתכון מהספר, ובאופן כללי למתכונים שלא קיימים באתר, האם מותר לצלם? אם אתה רוצה לצלם מהספר מתכון שהוא קיים באתר, שהוא נגיש לכולם, זה כמו זוטו של ים ושלויתו של נער, שזה מותר. כמובן בכל שנשפט סימן רשנון ת', אבל אם אתה רוצה לצלם מהספר מתכון שהוא לא נמצא באתר, אז בכזה מצב יש פה בעלות של זכות יוצרים וזה אסור. קשה לומר באופן גורף שזה אסור, כי יש פוסקים שמקילים, אבל לכתחילה צריך לא לעשות כך. האם מותר גם לנשים לומר מזמור לאסף בחצות לילה? מותר, כן, צריך לא. המקובלים כותבים שנשים אין להם עניין בתיקון חצות. רוצה, תגיד תהילים. אחרי חצות לילה, תגיד תהילים. אף על פי שלפני חצות לא אומרים תהילים, אחרי חצות אפשר לומר. אם מתעוררים בחצות, האם צריך להגיד ברכות התורה? אדם שרוצה להגיד פרקי תהילים בחצות לילה, או תיקון חצות בחצות לילה, והוא ישן לפני כן. האם צריך להגיד ברכות התורה? השולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף ט' מביא בזה שתי שיטות בפוסקים. האם ברכות התורה צריך לומר רק על לימוד תורה או גם על פסוקים שלא לצורך לימוד, פסוקי תפילה? ולכתחיל השולחן ערוך כותב שנכון להחמיר בדבר. אז לכן אדם שישן בלילה חצי שעה על מיטתו והוא קם והוא רוצה או להגיד תהילים אחר חצות או תיקון חצות, צריך לומר ברכות התורה ולכוון, ואחר כך פסוקי ברכת כהנים, ולכוון שברכות התורה האלו יפתרו את כל מה שהוא ילמד, או את כל מה שהוא יקרא, עד השינה הבאה. זאת אומרת, שאם הוא ב-4 בבוקר, יחזור לישון, ואחר כך יקום עוד פעם בבוקר, הוא עוד פעם צריך לברך ברכת התורה. אבל אם הוא סתם יברך באופן פשוט, ב-12:30 ברכות התורה, ואחר כך הוא בשעה 2-3 ילך לישון עוד פעם, ויקום בבוקר, אז יש פה ספק, האם הוא מברך שוב ברכות התורה, כמובן בשערי תשובה, בסימן ממזיין עוד י"ב. ולכן צריך לעשות את התנאי שהזכרנו, ואז הוא יכול לברך לכל השיטות בבוקר שוב פעם ברכות התורה. כשהוא ישן שוב כמובן, אם הוא לא ישן שוב אז לא. השתמשנו בטעות עם סט צלחות פורצלן בשריות לאחר 24 שעות לסעודה חלבית. לא חיממנו בהם אוכל, אלא עברנו מהקדרות. האם יש אפשרות להגיל את הסט? פורצלן זה חרס מצופה זכוכית. חרס מצופה זכוכית, יש לו דין של חרס, שהוא בולע ולא פולט, ואין לו תקנה כמובן בשולחנו בסימן תף נון א' סעיף חף ג'. אבל מכיוון שלא מדובר כאן בכלי ראשון, אלא מדובר כאן בכלי שני, ואולי אפילו גם כלי שלישי, לא שפכו ישירות מהקדרות לצלחת, אלא מהקדרה לוקחים בכף, ומהכף שמים בצלחת, אז הסיר זה כלי ראשון, והכף זה כלי שני, והצלחת זה כבר כלי שלישי. גם אם נקול שזה כלי שני, יש ביורי דעה בסימן קופי, שכלי שני לא בטוח שהוא בולע ופולט. מי שמספק בפוסקים, אז לכתחילה באמת מחמירים, אבל בדיעבד, ודאי שמקילים. אז ממילא, מכיוון שפה מדובר באופן שזה כלי שני, ואולי אפילו כלי שלישי, אז לכן אפשר להגעיל, לקחת קדירה כערה גדולה, למלות אותה במים רותחים, זה כלי שני, זה בלה בשני, וזה גם יפלוט בשני, ולהגיל שם את הצלחות. אם מדובר באופן ששמו שם לא דברים נוזליים, אלא שמו שם, ודרך אגב, לכתחילה, רצוי להגעיל את זה 3 פעמים, כי מצינו שגם בחרס, אם הוא מגעיל 3 פעמים, יש היתר מסוים, כמובן בסימן תף נון א', סעיף חף ג', גם בן ישחיים מדבר, חף א', גם בן ישחיים מדבר בזה. אז ממילא, אם מדובר ששמו שם דברים נוזליים, אז לשים את זה, את הסלחות 3 פעמים, להוציא להכניס 3 פעמים, בתוך הקערה של המים הרותחים שמילאנו מהמחם. אם מדובר ששמו שם דברים מוצקים, כגון טריות רותחות חלביות וכדומה, שם זה יותר בעייתי, כי מצד אחד זה כלי שני, כלי שלישי, אבל מצד שני זה גוש, וגוש מחמירים בו לכתחילה שהוא כלי ראשון. אז אם לא מדובר בהפסד גדול, צלחת אחת או שתיים, אז לא כדאי להשתמש. אבל אם מדובר בהפסד גדול, אז גם בזה נסמוך על הפוסקים שגוש לא מבשל, ונעשה את ה, מה שאמרנו, הגעלה שלוש פעמים, אבל פה נעשה את זה בתוך כלי ראשון, דיינו בתוך סיר שרתח על הביבע באש, ובעודו מבעבע להכניס שם את הצלחות, צלחת אחר צלחת, לא ביחד. יוצא לי לבקר קרובי משפחה שאינם שומרים מצוות ומגישים לשתייה בכוסות לא תבולים. שמעתי שיש מכלים לשלוט מה שמזגו, אם אפשר להקל בזה. ברמת העיקרון, אסור להשתמש בכלים לא תבולים. אם זה כלי מתכת, זה מהתורה, ואם זה כלי זכוכית מדרבנן. אם הגישו לך, אלא אם כן מדובר בכלי חרס. אם מדובר בכלי חרס, אז בכזה מצב זה לא טעון תבילה. לא פורצלן, זה כן טעון תבילה בלי ברכה, כי זה מצופה זכוכית, אלא חרס. אבל אם הגישו לך בכוס זכוכית לא תבולה, אסור לך לשתות. אבל אם אתה יודע שאם לא תשתה הם ייפגעו, אז כמובן שכל האיסור הוא דרבנן, ויש פה עניין של כבוד הבריות, אז אפשר להקל. לכתחילה אפשר לבקש לשתות בכוסות חד פעמי, אבל אם אתה רואה שנלחצים, מתביישים, פגיעה וכדומה, אז אם מדובר בכוס זכוכית, אפשר להקל. כל מה שמקילים בדיעבד זה רק אם בישלו אוכל בסיר, אפילו שהוא סיר מתכת, בדיעבד מותר לאכול את האוכל הזה, אבל לאכול את זה בצלחת חד פעמית, לא בצלחת לא תבולה. כפי שכתב הביאור הלכה בעריכות בסימן של חב ג' סעיף ז'. בשכונתנו מתקיימת חברת תהילים מדי שבת, כשבסיומה עורכים הגרלה בין הילדים על מכונית שלט. האם מותר לתת בשבת את מכונית השלט ילד הזוכר שזה בזבא הלכתית או חינוכית? לכתחילה לא לתת מכונית שלט בשבת, כי מכונית שלט בשבת, גם אם נאמר שאפשר להשתמש במכונית גם בלי השלט, אז ממילא זה כלי שבחתו לאיסור. כלי שבחתו לאיסור זה רובו עומד למלאכת איסור, אבל אפשר להשתמש בו גם לא, 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 לא בצורה של איסור. אפשר להשתמש גם בלי השלט. הכלי שבחתו לאיסור זה רק לצור גופו במקומו מותר. עכשיו אתה יודע אם הילד הזה עכשיו ישתמש בשבת לצור גופו במקומו, הוא מטלטל, הוא מראה פה, הוא מראה שם. ואם אפשר להשתמש רק על ידי שלט, אז זה בכלל הופך להיות מוקצה. זה הופך להיות מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסון כיס, תלוי במה מדובר. אז לכן, אפשר להגיד לילדים, יש מכונית שלט, ובעזרת השם אחרי שבת, מי שיזכה בהגרלה יקבל את המכונית, אבל לא לתת את זה בשבת. בן אשכנז שרוצה לברך שהחיינו על פרי חדש, איזו ברכה יקדים, ברכת הפרי או שהחיינו? בני ספרד מברכים קודם כל ברכת הפרי, ואחר כך שהחיינו. ולא חוששים להפסק, אבל שצורך הברכה. בני אשכנז מברכים קודם כל שהחיינו, ואחר כך ברכת הפרי, מכיוון שחוששים להפסק. אבל בדיעבד, גם אצל בני אשכנז, אם בירך קודם כל את ברכת הפרי ואחר כך שהחיינו, בדיעבד זה לא מהווה הפסק, כפי שכותב המשנה ברורה את כל זה, בסימן רש כ"ה, סעיף קטן, י"א. עד כאן שאלות בפקסים ובאמצעות האתר להיום. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים 03-500-9393 03-500-9393. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. ב-11 אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. וב-12 קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי. מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרקלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
במימוש, ייכנסו לאתר ההטבות של מינוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990, בנקודות המחירה או באתר. מינוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
חוסכים?
חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו יותר מתמיד, הבריאות בנפשנו. טוב שמכבי לצדכם, עם מגוון שירותים לחורף בריא. בדיקות קורונה בלי צורך בהפניה, תור טלפוני לרופאי מכבי ועוד. בזמן אמת, מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
שינויים, שדרוגים, שיפורים, מה לא טוב בקו 400 הישן והטוב? אז נסענו קצת יותר זמן, יכולנו לסיים את כל התהילים עוד לפני שהגענו לקויזל בכלל.
נעים לעתיד, הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
שלום, יש לי שאלה בנושא של... הרי... מה? יש הרי בעיה להסתכל על חילולי שבת וכל מיני עבירות. האם יש בעיה...
אני מחילה לא שמעתי את המשפט הראשון. יש?
אני אומר, יש בעיה להסתכל על חילולי שבת, זה עושה את העבירה קלה בין האנשים. עכשיו, בעניין להסתכל על הפרדה...
זה מצנן לאדם את שמירת השבת, כן.
כן, כן.
זה לא איסור הלכתי, זה לא איסור הלכתי, כי אתה לא נהנה מהחילול שבת, אבל יש פה משהו מוסרי עמוק, שאם אדם מסתכל הרבה על חילול השבת, זה מצנן לו את הקדושה של השבת, כן.
אני רוצה לדעת, עם אותו איסור מוסרי, יש גם אדם שרוצה נגיד להתחזק, הוא מסתכל על כל מיני סיאנסים, כאילו כל מיני בהסרטות, לא מסתכל באותו דבר. עכשיו, זה דבר שלא יכול לקרר אותו, כי הוא לא נוגע ב... כאילו, אין כזה סיכוי שהוא יעשה את הדבר הזה. מצד שני, זה ייתן לו חיזוק.
כן, אבל זה מכניס את האדם לכל מיני מקומות אפלים. כדאי שאדם יחפש חיזוקים במקומות אחרים. כל סוגי הסיאנסים למיניהם, זה מכניס את האדם לכל מיני מקומות אפלים, וזה יותר מזיק מאשר מועיל. אז לכן יש לנו כל כך המון דברים שאפשר להתחזק מהם, לא צריך לחפש כל מיני נקודות כאלה צדדיות. אני לא יכול להגיד לך שזה איסור גורף, אבל אני יכול להגיד לך באופן ברור שזה לא כדאי בכלל.
ועל סיפורים על זה, זה לא בעיה, נכון?
כן.
הבנתי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אדם שברך על בסמים בבית כנסת, מגיע לבית ויש לו בסמים וחברים, צריך לברך שוב?
אדם שברך על בסמים בבית הכנסת, והוא מגיע לבית ויש לו בסמים אחרים, צריך לברך שוב. מכיוון שהבסמים של הבית הכנסת, אם הוא היה לוקח ביד את הבסמים של הבית הכנסת, ואותם הוא מורח בבית, אז הוא לא צריך לברך שוב, שוב, שוב פעם. אבל מכיוון שהבסמים שהוא ירח בבית הכנסת, זה לא הבסמים של הבית, אז לכן הוא צריך לחזור ולברך שנית. כך העלינו בספרנו הליכות ברכות, סימן רש י"ז עמוד שין עין דלת, שאם אדם ירח בבית הכסד הדסים והוא כיוון לפתור את הדסים שבבית והגיע תכף ומיד לביתו, חוזר ומברך על ההדסים שבביתו, כי זה שני סוגי הדסים. למה? הוא שינה רשות, זה לא אותם הדסים. אבל אם הוא לוקח את אותם הדסים והיה בדעת הולך בבית, אז בכזה מצב הוא לא חוזר ומברך. כך רואים במשנה ברורה בסעיף קטן וב, הרחנו מאוד מאוד להסביר את העניין על פי שתי תירוצי מגן אברהם וכו'.
אז אם יש לי בשכונה 10 בתי כנסיות, בכל בית כנסת מסיימים, אפשר לעשות סיבוב בשבת ולסיים עם הברכות בעיקרון.
בעיקרון כן. אתה לא צריך את זה, אבל בעיקרון כן, בסך הכל בשבת, אנשים נלחצים, בסך הכל בשבת חסר 20 ברכות. אם אדם בסוף הסעודה מברך מזונות, עץ, אדמה, עצי פסמים, מיני פסמים, זה כבר 5 ברכות. עושה את זה גם בבוקר, זה עוד 5, זה כבר 10. אשר יצר פה ושם במהלך היום, יש לו עוד 5-6, קם מהשינה בצהריים, מברך עוד איזה 2 ברכות. בבוקר לפני התפילה שותה משהו, מברך עוד ברכה. אני ספרתי כמה פעמים, בלי להתאמץ, מגיע ל-104, 107 ברכות. לא צריך את הסיבוב הזה, אבל בעיקרון כן.
כן. עכשיו, אם מדובר על אותו בניין ושתי בית הכנסיות באותו בניין, זה גם יברך פעמיים?
אותו בניין, אז יש לנו ספק אם זה נחשב שינוי מקום. אם יש לנו ספק אם זה נחשב שינוי מקום, אז בכזה מצב לא חוזר וברך, רק אם זה שינוי מקום, שזה משהו אחר. כיפת השמיים, זה נקרא שינוי מקום.
בסדר גמור. טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, על הרב רציתי לשאול שאלה. ככה, לפי הרמ"א בסימן שין קפי סיף יוד, לדעת יש מקלים שאומרים שבעצם דבר שהגוי מביא לך והיית יכול ללכת לאותו מקום, אז בעצם זה נחשב רק ריבוי הנאה ולכן זה מותר, ויש כאלה מקלים. לפי זה, מה יהיה הדין? האם אדם יכול לעשות את החשבון הבא? נכבטה לו הפלטה, והוא אומר, אני לצורך העניין יכול לחמם אצל הפלטה של השכן שלי, ועכשיו הגוי בא ומדליק לי את זה פה, כיוון שעבורי זה רק ריבוי הנאה, זה יהיה מותר. או שנכבה לו האור, אז הוא אומר, במקום שאני אכל לקרוא ספר ברחוב, על פנס הרחוב, אני אביא את הגוי לפה, וזה רק ריבוי הנאה, כי הייתי יכול ליהנות מזה במקום אחר, או אפילו כשהוא רוצה ללכת ולעלות במעלי, בלי קשר לשאלה של הגברת זרם, הוא יגיד לגוי, אם אתה יכול ללחוץ קומה 14, כיוון שבלאו הכי הייתי יכול להגיע לאותה קומה, כי הייתי
לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו כבר נכנסת לאמירה לגוי, עכשיו כבר נכנסת לאמירה לגוי, עד עכשיו דיברת בלי אמירה.
כן, כן, אז בלי קשר לאמירה.
בלי אמירה, דברים על הנאה, אמירה לא הותר ברמה, הותר ברמה
כן,
רק
כן, לא שין זין, רק שין קפה.
רק בענאה, כן. כן, אז מה השאלה?
אז השאלה, האם לפי הדבר הזה זה חשבון נכון, שלפי יש מקלים ברמה? או כמו שהמשנה ברורה כותב, שבשביל הצורך גדול אפשר להקל, אז האם החשבון הזה נכון, וככה בעצם אפשר לבקש, אפשר ליהנות באופן כזה ממלאכה של גוי?
התשובה היא שלא, כיוון שכל מה שהרמ"א התיר, שגוי הביא לך מים מרשות הרבים לרשות היחיד. אני בא ואומר, את אותם מים הייתי יכול ליהנות, מאותם מים הייתי יכול ליהנות, לא פה, הייתי הולך לנהר והייתי שותה את המים הללו. אז ממילא, כיוון שאת אותם מים יכלתי ליהנות בצורה מותרת, אז לכן לא גזרו בזה איסור הנאה. אבל כשאתה נהנה מגוי שדליק לך את הפלטה, ואתה אומר, יכלתי ליהנות מהפלטה אצל השכן, זה פלטה אחרת, זה לא אותה פלטה. זה פלטה אחרת, זה לא אותה פלטה. אגע בעצמך. גוי אפה לך לחם בשבת. ויש לך לחם אחר. אתה בוא ותאמר, רגע, זה לא ענה, יכלתי לאכול את הלחם האחר, מה הוא עשה לי? בסך הכל הביא לי לחם אחר. זה שני דברים נפרדים. על זה לא מצאנו שזה, על זה לא מצאנו שיש צד להקל בדבר הזה. כל הצד להקל בשיטת רבנותם, זה רק שזה אותם מים, אבל פה זה פלטה אחרת, זה אור אחר, זה משהו אחר, על זה לא מצאנו כולה בדבר.
ואני חשבתי, הרב לחלק, שאולי כל היתר של רבנותם הוא לא בגלל שזה ריבוי הנאה, אלא הוא מצטמצם לדבר של להביא דבר מרשות לרשות. רק בזה משתמשים בקולה של רבנותם, אבל לא מרחיבים את זה לכל מיני מקרים של ריבוי הנאה, אלא רק מצמצמים להבאה ממקום למקום.
אתה מגיע למה שאמרתי, רק בצורה קצת שונה. אם תתבונן בגדר שאמרתי, אז זה בדיוק מה שאתה אומר, רק אני הגדרתי למה רק בזה משתמשים ובזה לא, ואתה נצמדת על המילים.
תודה רבה.
זה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק, רק אתה אמרת להצמד למילים, ואני קצת נחתתי להסביר למה, אני מסביר אותך בקיצור, אני הסברתי אותך.
תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
אני?
כן.
כן, שלום הרב, תודה רבה.
שלום וברוכה.
רציתי לשאול את הרב, לגבי לקרוא לאבא בשם שלו באופן ש... אתן דוגמה, נגיד לאבא שלי קוראים דוד, וכשאני מדבר עם הילדים שלי, אני אומר להם, נגיד, הולכים לסבא דוד. אותו דבר על אמא, נגיד קוראים לה שרה, אני אומר להם, הולכים לסבא שרה. אותו דבר אצל אשתי. השאלה אם זה מותר דבר כזה, או שלא?
מכיוון שלא מדובר כאן בשם פלאי, אלא שם רגיל, ואתה גם מקדים את ה... את המילה סבא לפני כן, אז אפשר להכין. יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. האם מותר לקרוא לחברך או לבנך בפני אביך את השם של אביך? אם בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. אז בני אשכנז ודאי שמקילים בדבר הזה, כמבואר ברמה בהלכות כיבוד אביהם ביורדה בחלק ג'. בני ספרד יש מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. מי שמקל יש לו בהחלט על מה שיסמוך, בפרט שהוא מקדים לפני כן תואר כינוי, כמו שאמרת, סבא פלוני. אם יש לילד שם חיבה, אז יותר נכון לקרוא את השם חיבה כדי לצאת ידי חובת כולם. אם אין לילד שם חיבה, אז כפי שאמרתי, אם זה לא שם פלאי, שם רגיל, כמו דוד, ראובן וכדומה, לבני אשכנז אפשר להקל, שלא בפניו ודאי וגם בפניו, לבני ספרד יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. מי שמקל יש לו בהחלט על מה שיסמוך, בפרט שהוא מקדים תואר כמו סבא וכדומה.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול למה מקום המסליחה לא נחשב מקום המחוסה.
למה מקום המסליחה לא נחשב מקום מחוסה? מקום מחוסה זה רק מקום שיש בו מלמולי זיעה. מלמולי זיעה זה יכול להיות מקומות המחוסים בגוף, כמו מעל המרפק וכדומה. אבל במסכה, מעלים, מורידים, נושמים קצת, זה לא נחשב מקום מחוסה. גם מתחת לכיפה, זה לא נחשב מקומות המחוסים, אלא אם כן אדם מאוד מאוד מזיע שם. אז לכן, מכיוון שהמסכה זה לא משהו שיוצר מלמולי זיעה, בפרט שנכנס אוויר מהצדדים ומדי פעם ככה מורידים טיפה כדי לנשום קצת אוויר, זה לא נקרא מקומות המחוסים.
אז אם אפשר גדר ברור לזה הרב, כי גם לפעמים גם במקומות, בשאר מקומות אדם לפעמים כן מוריד ומעברר.
כן, זה... אבל אתה בוא ניקח דוגמה. אדם לובש חולצה שהיא מעל המרפק, כן? אז מתי הוא מוריד אותה? כשהוא אולי מגיע לבית וכדומה, אז הוא מוריד את החולצה, אבל סתם ככה במהלך הרחוב, במהלך השיעות שלו, הוא לא מוריד, נכון? אז ממילא, זה נקרא מקומות המחוסים. זה נקרא מקומות המחוסים. כמו שהשולחן ערוך כותב, בסימן ד' סעיף כ"א, הוא מביא דוגמאות, שוק, ירך, מקומות מחוסים, יש במלמולי זיעה. מה זה במלמולי זיעה? זה ממש ככה כמו סורים קטנים. או שהוא ממש... מגרד בראש, מתחת לשיער, זה נקרא מקומות המחוסים. אבל מסכה, מכיוון שיש כן רגילות מדי פעם להוריד אותה, ואנחנו רואים באופן ברור שאין שם זיעה, יש שם אולי קצת רטיבות לחוט מהעדים, אבל אין שם זיעה, זה לא נקרא מקומות המחוסים. והבאתי לך דוגמה, כמו תחת לכיפה, אם אדם לא גירד מתחת לכיפה, אלא רק נגע, והוא לא מרגיש שם ממש זיעה, זה לא נקרא מקומות המחוסים.
תודה רבה כבוד
הרב. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. ל- בלי שמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סנו.
Find your drive. ימי מחירות בהונדה מ-18 עד 20 בנובמבר. טריידין המרה, מימון והטבות על מגוון הדגמים ברישוי 2021. גם ג'אז הייבריד תהיה שם. כוכבית 2099. הונדה.
ובחנתם כמאומתים לקורונה? אל תיקחו אחריות על גורלם של אנשים. במהלך התשאול האפידמיולוגי פרטו את כל המקומות שבהם הייתם ואנשים שאיתם נפגשתם. המטרה היא הצלת חיים. רק כך יכולים הגורמים המוסמכים לבצע את עבודת האיתור כהלכה כדי למנוע הדבקות נוספות. ונשמרתם. עוד פרטים בפורטל החירום הלאומי ובקו המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי. 104, שלוחה 6.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבתם לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בקשר לביצה קשה שבישלתי אותה ביום שישי כל צורכה, ושמתי אותה במקרר, ולמחרת בשבת לקחתי פינג'ן מהברז, מילאתי מים מהברז ושמתי את הביצה קשה לחמם אותה על הפלטה. האם בגלל שהמים הם, אני זורק אותם אחר כך, זה יהיה אפשרי או לא?
פשוט הדבר שאסור לעשות כזה דבר, גם אם אדם מבשל מים ואין בדעתו לשתות אותם, או ניקח משהו יותר קיצוני, הוא מבשל דבר שהוא הורס אותו על ידי הבישול, נגיד מבשל קלמנטינה בשבת, הוא הורס אותו על ידי הבישול, פה אתה לא הורס את המים, אדרבה, אתה משתמש במים לצורך חימום הביצה, רק אתה לא שותה את המים. אני מדבר משהו יותר קיצוני, שהוא מבשל משהו ומקלקל אותו, גם בזה כתוב ברמב״ם, שאסור לעשות כזה דבר בשבת. אמנם זה לא איסור דאורייתא מכיוון שזה יתקלקל על ידי הבישול, אבל לפחות איסור דרבנן יש בזה כמבואר בשער הציון בסימן שנותחת עוד קוף י' בשם הרמב״ם. קל וחומר בציור שלך שאתה מבשל דבר ואתה נהנה מהבישול רק לא לשתייה, זה איסור דאורייתא. פשוט שאסור לעשות כזה דבר.
אבל אם אני לוקח מים שהרתחתי אותם ביום שישי ושמתי אותם מוצרר, ולמחרת המים שהיו כבר מורתחים אני שם אותם על הפלטה, זה יהיה מותר?
אז פה נכנסנו למחלוקת הפוסקים, האם יש בישול אחר בישול בלח שנצטנן? זה כבר היה מבושל והצטנן. האם יש בישול אחר בישול בלח שנצטנן? זה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. אז לבני אשכנז ודאי שצריך לאסור בדבר כפי שמסיק המשנה ברורה בסימן שינוי ח' סעיף ד' וסעיף ח'. אצל בני ספרד יש מחלוקת בדבר, ולמעשה גם בני ספרד צריכים לאסור בדבר, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן שינותחי סעיף קטן סעיף קטן קופזיין, לא קופזיין, בסעיף ח' המשנה ברורה כותב שם בדעת השולחן ערוך שיש בישול אחר בישול בלח שנצטנן גם במצטמק ורע לו. כך הוא מסיק להלכה בסעיף קטן סמך ב', וגם לדעות שסוברות שאין בישול אחר בישול במצטמק ורע לו, במים יש לאסור מכמה סיבות. א', סיבה ראשונה, כפי שאמרנו, שדעת הרבה פוסקים שיש בישול אחר בישול בלח שנצטנה ומצטמק ורע לו, שזה מים. ב', יש דעות שסוברות עגלי טל שמים שנצטננו פקע בישולם. ג', שיש בזה זילות העצומה. אז נכון שמים מהברז הרבה יותר חמור, אבל למעשה גם מים שבושלו והצטננו אסור לחמם אותם בשבת גם לבני ספרד, מכל השלושת הסיבות שהזכרנו.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום
לכם הרב,
ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, בדירה שעכשיו עמיגר, היה להם קיר גדול שיש שם שני חלונות, ובעל הדירה שתם את זה עם קיר גבס. מחוץ לדירה רואים שני חלונות, בתוך הדירה זה סגור. רצינו לשאול אם צריך לעשות חור בקיר איפה שהחלון, אם יש בזה עניין או לא.
יש צוואת רבי יהודה החסיד שאומר שלא סותמים חלון. לכן אלו שרוצים לעשות שיפוצים ולסגור חלון מפה, לפתח מפה, עושים חור מאוד קטן ביציקה, מכניסים חור משהו מאוד מאוד קטן בתוך היציקה, ואחרי היציקה מוציאים את הדבר הזה, וכך יש חור מאוד מאוד קטן שבקושי רואים אותו, וזה נחשב שלא סתמו עד הסוף. זה מה שצריך לעשות. אז ממילא גם בציור שלכם אפשר לעשות חור מאוד מאוד קטן, ואז לא עברנו לצוואת רבי יהודה החסיד. נכון שבהחלט מי שלא חושש לזה לא צריך לחשוש, כי יש הרבה שאומרים שרבי יהודה החסיד ציווה רק לבני ביתו, יש אומרים רק לזרוע אחריו, אבל כמה שמדובר כאן בעניינים של סכנה, לכן משתדלים יותר להקפיד בדבר הזה.
אז יש עניין לעשות שני חורים בשתי החלונות?
זה דירה שלכם או שדירה סחורה? זה דירה שלכם?
שלנו.
הדירה היא של אבא שלך או שהוא סוחר אותה ממישהו?
הדירה היא של חמי, הוא קנה אותה, שלו.
הדירה של חמיך ושמו לו שם, כן, אז כמו שאמרנו, לעשות חור מאוד מאוד קטן, ממש כמו גודל של חוט.
כן, אבל בשתי החלונות כאילו, כן. כאילו לא מספיק באחד.
כן, כי זה שתי חלונות.
יש עוד מקרה, השכנים שלנו הרחיבו את הדירה, והם הרחיבו מאחורה כנגד השטח שלנו ועשו חלון של אם מותר, אם אנחנו נבנה, אם אין בעיה לסגור להם את זה, כי זה יהיה בקיר שלנו ממש
לעשות באותו צור. עכשיו יש להם חלון, אם תרצו לסגור להם את החלון, אז צריך לעשות כפי שאמרנו, להשאיר חור מאוד קטן. אותו רעיון,
נעשה חור, חור זה ייכנס לתוך הבית שלנו.
כן, אבל זה חוט, זה גודל של חוט, זה כלום, זה לא משהו שגם רוח בקושי נכנסת שם, זה כלום, פשוט כלום.
אז גם אפילו שזה ממש
בשתי
דירות.
אותו רעיון. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, מה מברכים על עוגיות קווקר? לוקחים את הקווקר ושמים קוקו, שמים שמן, דבש, כל מיני דברים, עושים את זה עם שר, ושותחים את זה על תבנית, על שוקולד, ועופים את זה בתנור.
קווקר, כן, הבנתי את השאלה. קווקר זה שיבולת שועל גרוסה. ומכיוון שזה לא הפך להיות קמח, וזה גם לא עבר תהליך בישול עד שהגיע אליך לבית, רק תהליך כליה שקלו אותו, על פי המבואר בסימן רשחץ יבדה, לברכתו אדמה ונפשות. לכן מי שעושה עוגיות קווקר נטו מקווקר, מוסיף פה דבש, פה כמו שאמרת כל מיני דברים, מברך על זה אדמה ונפשות. אבל אם אתה לוקח את הקווקר, תוכן אותו לקמח, ומזה אתה עושה את העוגיות קווקר, זה כבר מזונות ועל המחיה.
אבל אולי אפשר לדמות את זה לאם הוא שם קווקר בחלב, שזה נהיה כמו עיסה. שזה, ראיתי שהרב מביא שהאחרונים
כותבים, אבל זה לא עיסה. עוגיות קווקר זה לא עיסה, ממש לא.
זה לא עיסה,
רואים, לא, מה פתאום, רואים ממש את הנגיעות של הקווקר, זה לא עיסה. עיסה, אם תיקח את הקווקר ותלוש את זה ככה בצורה של עיסה, שזה נהיה ממש כמו גוש בצק, ואז תעשה מזה עוגות, אז יהיה מזונות זה לא מכירה. זה לא המציאות בעוגיות גוואקר, לא ככה בכינו עוגיות גוואקר. עוגיות גוואקר אתה ממש שובר אותם, ואתה מתפוטט לך ביד החתיכות גוואקר. זה לא הופך להיות עיסה. זה הדבקה, זה לא עיסה.
אבל אין הרבה, הרוב, כאילו יש כוס וחצי קווקר וכוס קוקוס ושמן וביצים.
זה לא משנה, הכל בא להתאים את הקווקר. השמן והקוקוס והביצים, הכל בא להתאים את הקווקר. הקווקר הוא העיקר, הוא המרכזי. הוא המרכזי, על פי רשת בית סעיף א', הוא העיקר.
אז עדיף לאכול את זה גם בתוך הסעודה בשביל הברכה האחרונה.
כן, בשביל שיהיה ספק בברכה האחרונה, שהשולחן ערוך הביא אותו, כן, אבל... מי שיעשה ככה קדוש יאמר לו, ומעיקר הדין אדמה ונפשות, כן.
טוב,
יישר
כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום
וברכה.
רציתי לשאול...
אם אפשר להגביע טיפה את הכל, מאוד נודה לך.
אוקיי. רציתי לשאול, סיר שבושל בו חלבי, סיר חלבי שפעם אחרונה שבישלו בו זה היה לפני 3 ימים. רציתי לשאול אם אפשר לבשל בסיר הזה היום למשל אורז, שאת האורז הזה אנחנו נכניס מחר לסיר של החמין, ובתוך שקית מנוקבת כזאת לתוך הסיר של החמין.
לבני ספרד, השאלה ברורה, לבני ספרד מותר לכתחילה לבשל אורז בסיר חלבי אינו בן יומו, על דעת לאכול אותו עם בשר. אם זה בן יומו, זה מחלוקת אם מותר לכתחילה לבשל על דעת, אבל בדיעבד מותר. אבל אם זה לא בן יומו, לכתחילה מותר לתכנן. לבני אשכנז, אם כבר בישלת את האורז וכבר שמת אותו עם החמין, מותר לאכול את זה עם הבשר. אבל לכתחילה לא מתכננים לבשל את האורז בסיר החלבי אינו בן יומו, על דעת לאכול אותו עם בשר. כך זה אצל בני אשכנז. כמובן כל זה ביורד דעת סיבת צדקי סעיף א' ובחוכמת האדם במקום.
כן, רציתי שאולי יש הבדל בין לאכול את זה, להכניס את זה לסיר אחר בשרי לבישול?
כן, ברגע שאתה מכניס את האורז לתוך הסיר של החמין, אז אתה מבין שהאורז הזה הופך להיות בשרי גמור, נכון?
כן.
מי שאוכל אותו צריך להמתין 6 שעות, זה נקרא לאכול אותו עם בשר.
אוקיי. בסדר גמור.
ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
השאלה שלי, אולי מותר לקחת קליפה של פיסטוק שכבר פתחו אותו ולהשתמש בו כדי לפתוח, להכניס אותו בחריץ, לסובב, לפתוח.
אתה רוצה לקחת קליפה של פיסטוק פתוח, דהיינו קליפה ריקה, ולהשתמש איתה כביכול לפתוח פיסטוק אחר, זו השאלה?
כן.
קליפה של פיסטוק יש לדין של מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו אסור להשתמש באפילו לצורך גופו המקומו, כמבואר בסימן שין ח' סעיף א'. אבל יש לנו עוד הלכה בסימן שין ח' סעיף ו', שדבר שהיה עליו שם של כלי או שם של אוכל, וכעת כביכול הוא שבור, אם הוא ראוי למלאכה מסוימת באופן לא חריג, אין לו שם של מוקצה. אז אם היית בא ואומר לי שזה משהו לא חריג לקחת קליפה של פיסטוק ולפתוח עם זה פיסטוק אחר, הייתי אומר חנה חנה מזה מותר, זה כמו שבר כלי שראוי למלאכה, זה לא חריג. אני חושב שזה חריג, מעולם לא ראיתי מישהו לוקח קליפה של פיסטוק ופותח עם זה פיסטוק אחר. אם תבוא ותגיד לי באופן ברור שראית הרבה אנשים שעושים ככה וזה לא חריג, אז אין לכן עמי, נאמר שמותר. כל זמן שאתה לא אומר לי כזה דבר, אז אני סומך על מה שאני ראיתי, ואני אומר שעשו.
אני רגיל, זה לא יעזור לי. זה לא... אם אני רגיל ביום חול, לעשות את זה, זה לא עזור.
צריך שזה יהיה רגילות אצל בני אדם. אלא אם כן, מראש אתה מייחד את זה. אתה לא מייחד איזה קליפה מסוימת, אתה לא יודע מה לייחד, אולי זה, אולי זה. לא ייחדת את זה. צריך שזה יהיה נורמלי אצל בני אדם.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום ורב.
שלום וברכה.
רק אפשר לשאול בהלכות בורר.
כן.
בסימן שניתת, בביור הלוך לדיבוע מתחיל, הבורר פסולת ודיבוע מתחיל מתוך אופן.
סעיף, שניתת סעיף.
סעיף ד'.
כן.
שמע, ביור הלוך הביא את המאמר מרדכי, שאנשים קוראים את עמוד שדרה של הדג. כן. והמאמר מרדכי אומר שלא מוציא פסול כי תוך אוכל.
כשמוצאים את השדרה המרכזית של הדג מתוך הדג, המאמר מרדכי אומר, חושש אני למלך התת, והביור הלכה מעריך מאוד להליץ טוב בעד המנהג, כי כל זמן שזה מחובר, אין לו שם של פסולת על האוכל לא מתוקן, ולכן מותר לתקן את זה ולהוציא את השדרה המרכזית סמוך לאכילה, כן.
כן, נכון הרב. עכשיו, רציתי בבקשה לשאול, הביור הלכה בדיבור המתחיל הבורר, הוא מביא שהרמב"ן כותב שאם זה תוך כדי האכילה, זה מותר.
כן.
עכשיו, בעצם עכשיו השאלה
שלי מתחלקת
לשני חלקים,
הרי כל מה שאתה... כן, אבל השאלה שלך שמתחלקת לשני חלקים היא נשמעת מאוד נחמדת וטובה, אבל המנגינה פה גם כן מפריעה לנו קצת. אז אולי תנסה לתמצת בעשר שניות השאלה שנוכל להגיד משהו?
אה,
לפי גמור. רק שנייה, בני ברק, כמה שניות נשאר לנו? צר לי ידידי, 8 שניות לשידור, צר לי מאוד. תוכנותינו הגיעה לסיומה, תודה רבה לכם עושים שאתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה לאורי כהן, שלמה פולק, היו שלום, שבת שלום.
טרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
לחיסון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כן דוד, אין בעיה. חבילה אצלך בשעה הקרובה, אני כבר מתקשר לטייקמי. זה הכי מהיר שיש.
טייקמי שלום. אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו 1. לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316. מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר, והמונית כבר בדרך. טייקמי. כוכבית 6316. חברה שומרת שבת.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סאנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סאנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סאנו.
מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרכלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
למימוש ייכנסו לאתר ההטבות של מינוי פיס. עודד לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990, בנקודות המחירה או באתר. מינוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
ובחנתם כמאומתים לקורונה? אל תיקחו אחריות על גורלם של אנשים. במהלך התשאול האפידמיולוגי פרטו את כל המקומות שבהם הייתם ואנשים שאיתם נפגשתם. המטרה היא הצלת חיים. רק כך יכולים הגורמים המוסמכים לבצע את עבודת האיתור כהלכה כדי למנוע הדבקות נוספות. ונשמרתם עוד פרטים בפורטל החירום הלאומי ובקו המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי 104 שלוחה 6.
שימו לב, מחסלים מלאים בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. עשרות פריטים במחירי חיסול ב5, 10 ו-15 שקלים. לדוגמה, 20 תבניות אינגליש ב5 שקלים. 2 חבילות סכום קשיח ב5 שקלים. רק בפעמית סטור. אל תפספסו.
ו-92.8 FM, קול חי. חדשות קול חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי מיומן, סיכום חדשות היום. שוב בגן